טוב, שלום לכולם. מן המפורסמות שבמגילה לא מוזכר שם השם, ובדרך כלל הדבר מוביל את פרשניה לומר שביסודה של המגילה עומדת התפיסה שמדובר כאן באיזושהי השגחה סמויה שאיננה באה לידי ביטוי בצורה מפורשת בתוך הכתובים עצמם, אלא זורמת באופן כלשהו מתחת לפני השטח. והדברים בסיכומו של עניין מתועלים לקראת אותו מהפך שמתחולל בה באמצעות אותה השגחה. למיתו של דבר, הדברים מאוד חריפים יותר. לא רק שלא מוזכר שם השם, אלא דומה שכל מי שמתבונן במגילה ובלשונה או בשפתה, רואה שהיא באמת כולה כתובה במחלצות פרסיות. מעבר לביטויים הלשוניים שאנחנו מתקשים להבין אותם, החשדר פנים כמובן כאיזשהו אולי ייצוג קלאסי של אותם ביטויים פרסיים לא מובנים, השמות, הביטויים, אבל היא כל כולה גם אפופה עדי אלכוהול ויין, משתאות, בדים מבדים שונים, בדי צבעונים מכל קצות הקשת, סריסים ושרים, תככים ומזימות, ארמונות והרמונות, הכל באיזשהו מקום נותן תחושה של איזשהו סיפור מזרחי אקזוטי, אולי פרסי, מעין אחד מסיפורי אלף לילה ולילה כזה. והתחושה הבסיסית לא רק ששם השם לא מוזכר במגילה, אלא הוא נדחק לחלוטין לשוליים בתוך כל האווירה שאופפת מי שקורא את המגילה עצמה כפי שהיו. הוא רואה את, לפחות את לשונה, את צורתה, את האופן שבו היא מתבטאת. נראה ממש כאילו מדובר כאן באיזשהו סיפור פרסי, עממי לכאורה. זו השפה. כך שהקדוש ברוך הוא, אלוקם של ישראל, נראה כאילו מוצא לחלוטין מן המגילה עצמה. יתר על כן, נראה שיש כאן אפילו איזשהו הבעה חריפה יותר. אני מניח שכמעט כל כולם של היושבים מכירים את הטענה העקרונית שהמגילה עצמה היא סיפור בבואה לסיפור יוסף. כתבו על זה רבים. דהיינו שאפשר למצוא במגילה כולה מטבעות לשון שלקוחות, גם סיפורי, גם ממש אירועים, לא רק מטבעות לשון, שלקוחות כולם מסיפור מכירת יוסף, אישייתו במצרים וכו' וכו'. כמובן גם התבנית היסודית של המגילה היא תבנית דומה, שכן מדובר כאן באיזשהו יהודי שהופך להיות המשנה למלך, שמגיע לדרגה מסוימת בחצרו של הקיסר הכל יכול של אותה עת, בין אם זה פרעו או שזה אחשוורוש. ואותו יהודי בתוך כל חצר המלך הזה, או חצר הממלכה הגדולה הזאת, מגיע לדרגה גבוהה ומצליח בכך באיזשהו אופן לפחות לשמש במידה כזו או אחרת איזשהו נציג שמצליח גם לסייע לאחיו היהודים בתוך אותה ממלכה. אז גם בתבנית הבסיסית ביותר של הסיפור היא כאן איזושהי מקבילה. גם הלשונות המצריים ששזורים בתוך סיפור יוסף מזכירים את אותם לשונות מצריים, אם כי לא בכמות כזו גדולה, כמו בסיפור המגילה עצמה. וכמובן ביטויים שונים ואירועים שונים, כשאולי האירוע הכי בולט שניכר לעין מיד, זה אותו אירוע של הובלת מרדכי על הסוס וקריאה לפניו ככה יעשה לאיש, כמקביל לאותה הובלה של יוסף וקריאה לפניו אברך, ועוד כהנה וכהנה מקבילות לשוניות ומקבילות תוכניות רבות. אבל נראה שדווקא אותה הקבלה מחריפה את הטענה העקרונית שאכן שם השם לא מופיע במגילה. כי יוסף, כל מי שקורא, שם שמיים שגור בפיו כל הזמן. זאת אומרת, בתוך אותו עולם פרעוני, מצרי, רווי בכל אותם סממנים של מצרים, יוסף כל הזמן שם שמיים שגור בפיו. ונראה שאפילו מרדכי מתאמץ כל כך לא להזכיר את שם השם, שאפילו כאשר הוא מדבר עם אסתר, אז הוא אומר, רווח בצלה מולד יהודים ממקום אחר. כאילו, חס וחלילה להגיד, רווח בצלה מולד יהודים הקדוש ברוך הוא. אסור לומר דבר כזה במגילה עצמה. זאת אומרת, ההחרפה של אי-הזכורה של הקדוש ברוך הוא בתוך המגילה, אפילו על רקע אותה השוואה לסיפור יוסף, אפילו מותיר איזושהי שאלה יותר חריפה, מדוע באמת רוצים לדחוק, לפחות להסתיר או להצניע לחלוטין את שם השם בתוך המגילה הזאת. לא רק שהמגילה עטופה באמת באותן החלטות פרסיות, אני חושב שגם הז'אנר או הסוגה של הסיפור מזכיר לנו סיפורים אחרים שאנחנו מכירים. אם למשל נשאל את השאלה מי בעצם שולט בממלכת אחשוורוש, באותם 7, 20 ו-100 מדינה, האם אחשוורוש שולט בממלכתו? אני חושב שאנחנו מתוך עיון יותר מדוקדק בתוך הסיפור עצמו נגיע להפתעה בתשובה. השליט המרכזי של ממלכת אחשוורוש זה לא המלך, זו הטבעת. הטבעת שולטת. הראיה הכי פשוטה, שכל מה שחתם בטבעת המלך אין להשיב, אפילו המלך לא יכול להשיב מה שחתם בטבעתו. זאת אומרת, הטבעת היא השלטון, היא המלך המרכזי של הממלכה. הדבר הזה מזכיר, אני לא יודע לכם, אבל כל מי שמכיר את סיפור אלאדין, יכול למצוא מקבילה לסיפור הזה גם כאן. מה קורה בסיפור אלאדין? מי שולט בסיפורו של אלאדין? התשובה היא פשוטה. מי השולט? אתם לא מכירים את הסיפור. מכירים. מי שמחזיק, לא הג'ין, הג'ין לא שולט. מי שמחזיק במנורה, נכון? יש מישהו שיודע סוף סוף. מי שמחזיק את המנורה, הוא שולט. זאת אומרת, לשון אחר, גם הרעיון הזה, שבעצם השלטון נתון למי שאוחז באיזושהי טבעת קסמים, כאן זה לא קסמים, או באיזשהו מנורת קסמים, ובאמת, לאור זאת, אז הג'ין ניתן למרותו לחלוטין. גם זה מופיע כאן. ובאמת, חז"ל אומרים, גדולה עשרה טבעת. כן, לקחו את הבת מהמן, העבירו למרדכי, וזה נגמר הסיפור. גם כאן יש איזושהי תחושה מסוימת שכל הסיפור כולו הוא סיפור שבנוי על איזשהו ז'אנר מעולם פרסי אחר, מאותם מקומות אקזוטיים של פרס ומדי. האופי הזה של המגילה באמת מדחיק לחלוטין לכאורה איפה היידיש קיים בתוך המגילה הזאת, איפה העולם היהודי מסתתר כאן בסיכומו של עניין. אבל נראה שהטבעת היא רק ביטוי למשהו יותר עמוק בתיאור ממלכת אחשוורוש. מילה מנחה בסיפור המגילה זאת המילה דת, שהיא מופיעה 19 פעם בתוך הסיפור. הכל נעשה כדת. לשון אחר, חוק. הטבעת היא רק הסמל של שלטונו של החוק. אבל יותר מדויק להגיד מאשר שלטון החוק זה שלטונו של המנגנון. או בשפה שלנו היינו אומרים היום, זה שלטון של הפקידים. השלטון של המנגנון עצמו הוא הבירוקרטיה. בירוקרטיה. שלטון המשרד. המנגנונים הפרסיים שולטים בעצם בטבעת היא הסמל הגדול לשלטון הבירוקרטי. לא המלך שולט. המנגנון כבר שולט ומתגבר מעל השליטים לכאורה האמיתיים של המגילה הזאת. אבל גם כאן, לכאורה, הכל טוב, הכל יפה, השלטון הוא הכלי, אפילו אם יש חוק ויש איזשהו מנגנון כזה, אז לכאורה הדברים הם ראויים. מי שמתבונן רואה שהדברים מגיעים עד כדי גיחוך. אנחנו גם יודעים את מגרעותיו וחסרותיו של שלטון בירוקרטי, שכאשר המנגנון עצמו בעצם, הגולם קם על יוצרו. המנגנון הופך להיות שליט במקום שהוא יהיה כלי בידיה של איזושהי הנהגה, הוא עצמו שולט בה ורודה בה. נדמה שגם כאן בתוך הסיפור של המגילה נוצר מצב מסוים שאותה טבעת ששולטת גם במלך עצמו היא גם תיאור שלטונו של המנגנון. אנחנו אפילו רואים את זה בצורות שונות של האופן שבו צריך לבצע דברים, חייבים לכאורה לבצע אותם בצורה חוקית, כדת. כל דבר יש לו דת. כן, גם המשתה הוא כדת, והשתייה כדת. אבל גם כאשר ושתי אמרה את פי המלך, אז צריכים לדעת כדת מה לעשות במכה ושתי. ואי אפשר גם לתת תשובה פשוטה וישירה, זאת אומרת, לנקוט כלפי ושתי איזשהו משהו ספציפי, אלא אם נבחן את, כאשר המלך כמובן, כאשר הוא רוצה לדון בשאלה מה לעשות במכה ושתי, אז הוא ישר מכנס את כל יודעי דת ודין, כדי להכריע מה עושים איתה, ושם אנחנו רואים בצורה... מי נראה בצורה כמעט מגוחחת, אבל תראו את האופן שבו מציע ממוכן לפני המלך. תראו את לשונו. וזה דרכם של בירוקרטיות. אני מדבר על פרק א' פסוק תזיין, מי שרוצה להיין. ויומר ממוכן לפני המלך והשרים, כך הוא מתחיל. לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה. כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך חשברוש. זאת אומרת, אי אפשר להתייחס לאירוע כאירוע קונקרטי, ספציפי, קטן. האירוע הזה הוא תקדים בעצם לדבר עקרוני. זה דרכו של החוק. הוא לא מתבונן לדברים פרטיים, אלא הוא הופך אותם ישר, יש הכללה. החוק עובד במיצוע של הכללים. כך עובדים. אז לכן זה לא משפיע. זאת שאלה עקרונית. אז מה התשובה, מה השאלה העקרונית? זה לא על המלך לבדו. אלא מי? על כל השרים, על כל העמים, בכל מיני המלך חשברוש. כי יצא דבר המלכה על כל אנשים לעבוד בעליהם בעיניהם, ואומרם המלך חשברוש, אמר להביא לשתי המלכה לפניו ולא בא, אסון, שעוד בשבר. בעצם כאן הבעיה היא שיש כאן איזה מרידת נשים כנגד כל הגברים כולם. הבעיה היא לא שלך, הבעיה היא עצומה. וכמובן, צורת החשיבה הזאת, ההכללה שמלווה אותה, היא צורת חשיבה מסוימת שמאפיינת את החשיבה הדתית, כן, במובן הזה של החוקית. אתה לא יכול להתייחס קונקרטית למשהו מסוים. מה הבעיה? תקלה אותה, נגמר את הסיפור. לא, צריכים לבדוק מה קורה. ואז איך בודקים? דת ודין. צריכים לעשות הכללה גורפת. ולי נראה באמת, כמובן, מה יוצא מתוך אותה מועצת חכמים? מה שיוצא כאן, הוא צריכים לשלוח לכל עם ועם, לכל מקום ומקום, מדינה ומדינה, תכתבה וכו' וכו' וכו'. שלט. להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. זאת אומרת, התוצאה של הדבר הזה עצמו, אתם רבה, מי שככה עוסק בדף היומי, מכיר את דברי רבה שנאמרו לפני כמה ימים, אלמלא אגרות ראשונות לא נשתה יותר לשונאים של ישראל. מה קרה כאן בעצם? קיבלו אגרות ראשונות, יוצאים, רצים דחופים לכל מיני את המלך חשברוש. בכל שלטי חוצות נכתב בצורות ענק. להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. קמים אנשי פרס ומדי, וכל 120 מדינות בבוקר, מסתכלים בכל לוחות המודעות, שומעים את הכרוזים מחטפים וצועקים. אומרים, מה קרה למלך? השתגע לחלוטין. זה מה שיש לו להגיד לנו בכזאת חיפות ובכזאת צורה בלתי נסבלת? מה קורה כאן? השתגע, המלך. אומר רבא, מה קרה אחרי ששלחו את האגורות האחרות, להשמיד, להרוג או לאבד את היהודים מנער ועד זקן? אמרו, עוד שיגעון של המלך. ותחזו ברצינות. אלמלא אגרות ראשונות, אנחנו היינו עבודים, אבל אגרות הראשונות אמרו לאנשים, מה זה המלך הזה? הוא השתגע. אבל השיגעון הזה הוא תוצר של השלטון הבירוקרטי, של ההכללה המופרזת, של אינה יכולה לבחון דברים לגופו של עניין. זאת אומרת, במה מסוימת, האופי הזה של שלטון החוק והדת, באמת נראה כאן בתוך הסיפור כאיזשהו יסוד מגוחך. אבל אם בוחנים גם יתברר שהוא לא רק יסוד מגוחך, אלא הוא יסוד של הצטלה חוקית שעוטפת מערכת של תככים ומזימות, יצרים, והכל מתחת לפני שטח הוא בעצם ההפך הגמור מן החוקיות. החוקיות היא הצטלה של מלכות אחשוורוש. כי מה עושים? החוקיות היא כלי שרת בידיהם של יצרים שונים. כי ברור מה עומד כאן מאחורי. מה אנשים רוצים כאן? הם רוצים יין ונשים. זה מה שמעניין אותה. ימים שלמים עושים משתאות ומחפשים נשים. חז"ל אומרים, אמרו מדיות נאות מאלו, פרסיות נאות מאלו, יושבים ושם וכו'. זה מה שעושים כל הזמן. יושבים משתאות ועוסקים בשאלות כאלה. זאת אומרת, זה השפה, אבל הכל כמובן על פי החוק. כולם יודעים שאפשר על פי החוק לעשות עוולות בלתי רגילים. אבל הכל באמצעות החוק. האיצלה של החוק יכולה להסתיר מתחתיה יצרים אפלים ולדמות ותככים, אבל חלון הראווה יהיה חלון ראווה חוקי. ונראה שזה חלק מאותו כפל רבדים שהמגילה אומרת. המגילה כבר עכשיו מסמרת לנו, קודם כל, אמרתי, מעבר לעטיפה הפרסית שלה, השפה, הז'אנר, הצורה של הסיפור, הטבעת, כבר אנחנו מתחילים להבחין בתוך המגילה בשני הרבדים, ברובד הזה שבו יש רובד חוקי לכאורה, שמתחתיו מפעפעים יצרים ומגמות אחרות לחלוטין, כשהחוק בעצם נרתם למען אותם יצרים ואותם מגמות. נראה שגם כאן האירוניה של כותב המגילה מגיעה לידי ביטוי החריף ביותר, שיש לא רק סתם חוק, יש גם חוקים קוסמטיים. אנחנו יודעים, שאנשים שמגיעות המלך חשברוש הם צריכים 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בבשמים. אבל האירוניה מחריפה דווקא מתוך אותה השוואה לסיפור יוסף. כי מה אומרים על אותם נשים? למה צריכים 6 חודשים? כתוב, כי כן ימלאו ימי מרוכהן. הביטוי הזה נאמר בדיוק בסיפור יוסף, כי כן ימלאו ימי החנותים. כאשר חונטים בראשית בפרק נון פסוק ג' מי שיעיין שם, כאשר חונטים במצרים, אז יש גם כללים לחונטים. כן ימלאו ימי החנותים, אבל באותה לשון בחר בעל המגילה לומר כי כן ימלאו ימי מרוכהן. דהיינו, חונטים את הנשים, תחשבו, 12 חודש, 6 חודשים כאן, 6 חודשים כאן, חונטים אותם בתוך הבשרים הללו, ואחרי זה מובילים אותם אל המלך, לאחר 12 חודש. זה הרי בלתי נסבל, אבל זה החוק. אבל מה החוק משרת? את בחרותיו של המלך חשברוש. החוק הזה הוא מזעזע, אבל זה בדיוק מה שרצה המספר לומר, באמצעות אותה הקבלה לשונית לסיפור יוסף. החוקים הם יצא לדברים אחרים. זה כביכול עולם של חוק, ולמעשה זה עולם של מצרים, באיצטה לחוקית. אבל דווקא בגלל שהחוקים הם המעטפת החיצונית, נראה שאולי זה המשמעות של המגילה, אפשר באופן תת-קרקעי להזרים שם לא רק יצרים, אלא גם השגחה. אפשר לכאורה להכניס פנימה איזשהו זרם אחר, תת-קרקעי, שמאפשר דברים לפעול באופן שונה. דווקא בגלל שהעטיפות הרבות של המגילה הן כאלה שמאפשרות באיזשהו אופן להזרים מגמות אחרות, ובאמת המגמה שלכאורה עולה כאן בסיפור המגילה, זה באמת חיפוש אחר אותה השגחה שמובילה את האירועים עצמם. לכן מה שאני כתבתי ככותרת לשיעור הזה, באמת מתוך אותה תפיסה, אני אומר לכאורה, עוד מעט תבינו למה אני אומר לכאורה, מתוך אותה תפיסה שבאמת שם השם לא מוזכר, כי הכל עטוב במחלצות פרסיים או בצורות שונות של ביטוי חיצוני, ומתחת לשטח יש איזושהי השגחה, אז השאלה שעולה באמת, איפה מתחולל המפנה? איפה מתחולל המפנה בתוך סיפור המגילה עצמו? איפה ההשגחה באמת עושה את המהפך מן הגזרה לתשועה, או לאותו נהפוך הוא שבסיכום של עניין היהודים נאצלים, האם נוכל לזהות את הנקודה שבה המפנה מתחולל? אז גם כאן נראה לי שהמספר של המגילה מהתל בקורא. הוא מוביל אותו, אפשר להגיד, באף, שורה אחרי שורה, לאט לאט, וכל פעם אתה מחפש ואתה לא בדיוק מוצא. כי היא ככה במבט מאוד כללי, ככה מחפשים איזה שמהפכים בתוך הסיפור של המגילה. אז אולי היינו חושבים, וגם מסיבות רבות ושונות, לחשוב שהביטוי למהפך הגדול קודם כל מתחולל באמת בסיפור הסוס, כאשר מרדכי עוד על הסוס, המן הולך לפניו וצועק, ככה יצא לאיש וכו' וכו'. אבל כל מי שקורא את המגילה וער לעלילה שלה, רואה באמת שזה לא קורה. מרדכי חוזר חזרה, והגזרה משיכה להתקיים. אז בסדר, אולי במשתה השני, כאשר במשתה השני מגיעה אסתר למשתה השני, ועכשיו אנחנו חושבים שזהו זה, מה היא אומרת? המן הרע הזה, יפה. אז מה עושים להמן? תולים אותו. בסדר, איפה מהפך? לא קרה כלום. עדיין הגזרה מתקיימת. אתה ממשיך לזרום, אתה רואה עוד אירוע ועוד אירוע, מחפש עכשיו טוב, מה יקרה? ובאמת נראה שחז"ל אמרו, גדולה עשרת הבת. אנחנו מגיעים לאותה עשרת הבת בפרק ח'. בפרק הפסוק ב', ויעצר המלך את הבתו אשר העביר מהמן וזנה למרדכי. אבל זה לא מספיק. בפסוק ג' ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותתב כתתחנן לו להעביר את רעת המן הגגיל את מחשבתו אשר חשב על היהודים. עכשיו, המלך באמת לא מבין. בסיבור שלנו הוא אומר, תשמעו, מה אתה רוצה עוד? מה חסר? תראו מה הוא אומר לה. אני קורא רגע אחד את פסוק ז' ויאמר המלך חשברוש לאסתר המלכה ומרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים ואתם כתבו על היהודים כתוב, סליחה, אני חושב עוד לפני כן, כאשר הוא אומר, נתתי להם את הבית, וגם את המן תלו, אז לכאורה, מה צריך עכשיו לעשות? המלך, לכאורה לפני כן, לא תופס את העסק, הוא לא מבין אולי מה הם רוצים יותר מזה. אולי יש כאן איזשהו מחשבה שמבטאת את עצמו, את המלך עצמו שחושב באמת מה אנשים רוצים שמגיעים לשלטון. נותנים להם בית, הורגים את האויבים שלהם, אז מה הם רוצים עוד משהו? הוא תמה, מתברר שהם רוצים עוד משהו. חסר להם גם להפוך את הגזרה. הוא לא רגיל אולי לכאלה אנשים שמקבלים מה שהם רוצים באופן אישי ומחפשים משהו יותר עקרוני. משהו כללי כזה. ובאמת, הסיכום של העניין הוא שבפרק ח' סוף סוף הוא לא יכול להשיב את, את מה ששם את הבת המלך, אז הוא יוצר את האגרות האחרות. דהיינו, לא מבטלים את הגזרה, אלא מכירים ליהודים לעמוד על נפשם ולהיקהל ולהילחם כנגד צונאיהם. זה מה שאפשר לעשות במקסימום, ולכאורה זה המהפך. אמנם זה הכנה, ובסוף היהודים עומדים, כולם מפחדים או מתייהדים, ובסיכומו של המהפך מתחולל לכאורה ממש בסוף המגילה. אז האם רוצה הכתוב לומר שממש בפרק ח' ט', שם מתחולל המהפך, סוף סופה של המגילה? אז הקורא מרגיש שזה לא זה, הוא צריך לחזור אחרון, לבדוק בעצם איפה באמת המהפך מתחולל בכל זאת, איפה השינוי אכן מתחולל. וכמובן שהוא מחפש, אז הוא רואה שכל חוליה מחוברת לחברתה. הוא הולך אחורה, 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 אחורה. הוא מתברר שבאמת הדברים מובילים אותו, לדעתי, בשביל שנייה לתחילת המגילה. כי מתברר שכבר הכל היה מוכן מראש. למה הכל היה מוכן מראש? המבנה של המגילה הוא כזה שבעצם אותה השנה שבה כל הגזירה מתחוללת לעץ, אותה שנה, שנת 12 למופו של המלך, זה מפרק ג' עד סף המגילה. זה מתחיל ביום שבו, תחילת השנה, שבו המן מפיל פור, הוא מסתיים באדר, שזה סוף השנה כאשר יש מהפך. כל אותה שנה מתוארת מפרק ג' עד פרק י', אפשר להגיד, או פרק ט', לא משנה איפה נראית הדברים עצמם. זה השנה, זו השנה שזה עיקר העלילה, הפור וכו'. יש לנו שני פרקים לפני כן שלא קשורים אותה שנה. זה פרק א' ופרק ב'. מה קורה שם? אז יש שם שני דברים, שנת שלוש למולכו ושנת שבע למולכו. בשנת שלוש למולכו זה המשתה, המשתה הראשון. מה קורה במשתה הזה? ושתי לא מוכנה לבוא. בשנת שבע למולכו מה קורה? זו הבחירה של אסתר. זאת אומרת, מה, וכל המגילה היא בשנת ה-12 למולכו של המלך חשבורוס. זאת אומרת, ברור שפרקים א' וב' הם פרקים שלא קשורים לכאורה לעלילה המרכזית של הסיפור, מהפור ועד המהפך. אז אתה שואל, בסדר, אז למה כותב המגילה החליט לפתוח באמת בשנת שלוש למולכו, בשנת שבע למולכו? אז התשובה הפשוטה היא כי שם הוא מניח את היסודות לקראת המהפך. זו התשובה. זאת אומרת, הרי כל מספר יכול להחליט איפה הוא מתחיל את הסיפור. שאלו אדם, תספר לי את הסיפור של החיים שלך, אז הוא אומר, למה אני אתחיל? בהורים שלי? בסבא וסבתא? איפה אני אתחיל? שבע דורות אחורה אני מכיר, אז אני אתחיל משם? איפה הסיפור שלי מתחיל? אתם יודעים שאגנון נאם את נאום פרס נובל שלו, מאיפה הוא התחיל? הוא לא התחיל מההורים שלו. הוא התחיל אותה קטסטרופה שהתרחשה על עמנו, חורבן בית שני. בגלל אותה קטסטרופה, אומר אגנון, לא נולדתי בירושלים. כאן מתחיל הסיפור שלי. יפה, אז אפשר להתחיל את זה משם, כי הסיפור שלי מתחיל בזה שהיה חורבן הבית, הייתה גלות, ולכן נולדתי בנכר. זה הסיפור שלי. הוא לא מתחיל בלידה שלי. איפה עכשיו ברור שכל מספר יכול להחליט איפה הוא מתחיל את הסיפור. יכול היה להתחיל אותו בשנת בפרט הפור? לא, המספר מחליט להתחיל אותו בשנת שלוש למולכו, במשתה שבאמת ושתי לא מגיע. למה? זה ברור למה. כי מכיוון שוושתי לא מגיע היא מסולקת. וכיוון שמסולקת צריכים לבחור. וכיוון שצריכים לבחור נבחרת אסתר. אסתר נבחרה בשנת שבע למולכו. עכשיו מתחיל הסיפור. יפה, אז מה הבנת? הבנת שההשגחה הקדימה תרופה למכה, והכל המחיל בעצם ההתחלה. אז איפה המהפך? המהפך בסוף המגילה? או בתחילתה ולא היה מהפך מעולם? האם זה הסיפור? חז"ל אומרים שכל הקורא את המגילה למפרע לא יצא. מה פירוש שכל הקורא את המגילה למפרע לא יצא? איבד הפואנטה, כן? הוא מתחיל יודע שבסוף הכל טוב, אז הוא כבר לא קורא, הוא לא חי את האירועים, הוא קורא את זה לאחור. אתם יודעים, יש לזה, לדבר הזה יש כללה היום בתורת הספרות. קוראים לזה, כל סיפור הוא קוואזי-טמפורלי. מה זה קוואזי-טמפורלי? הוא כמו זמני. אתה לא יכול לסיפור לקרוא כמו ספר טלפונים. מרפסת משפחת כהן, איפה אתה מתחיל? לא תתחיל באלף. אתה רואה ספר טלפונים, אתה רוצה לקף. אם תתחיל באלף, תגיע מחרתיים. אתה יכול לרוץ לקף. בסיפור אתה לא יכול להתחיל לקרוא אותו בפרק הרביעי שלו. זה לא יעלה לדעת. אתה חייב לקרוא אותו בסדר שבו הוא כתוב על ידי המספר. ככה המספר רוצה. לא כל יצירת אמנות היא דבר כזה. לפעמים יצירות אמנות, אתה יכול להתחיל אותם, אתה מסתכל על ציור, אתה יכול להתחיל איפה אתה מתחיל. לא כתוב לך, מתחילים מלמעלה ועוברים למטה. אתה יכול להתחיל משמאל ימין, מימין לשמאל, מלמעלה למטה. ציור הוא יצירה שאין בה כללי התבוננות. אבל בספר אתה חייב להתחיל מההתחלה עד הסוף. אז לכן אם אתה קודם גילה למפרע, לא יצא, אתה צריך לרוץ עם האירועים כאילו מתרחשים בתוך הזמן. אי אפשר להפוך את רצף הזמן. הזמן הוא לינאר. אתה חייב לרוץ ברצף הזה. אם אתה חייב לרוץ כאן, אז האירועים בהתרחשות שלהם, האירועים הללו משמעותיים, וחשוב הסדר שבו הם מתרחשים. אז אם ככה, באמת, במעקב האם נוכל לזהות את נקודת המפנה בתוך המגילה, אם יש מפנה מסוים, או שבכלל הכל היה תמור מראש, וקורא הדורות מראש, קבע את הכל, והכל בעצם ידוע. ידוע, לא, אבל מתברר תוך כדי מהלכה של המגילה. מורי ורבי הרב ברויר כתב במאמר ש... שרצה לזהות את המגילה, את המהפך בנקודה מסוימת. והוא טען שאם אנחנו עוקבים בזכוכית מגדלת אחרי האירועים, אנחנו מזהים נקודה מסוימת שבה יש אירוע שפועל לכאורה בניגוד למהלך של ההשגחה. איפה זה מתחולל? בפרק ד' במגילה. תפתחו לי אחד פרק ד', בבקשה. לאחר הגזרה, כשנודע למרדכי את כל אותה גזרה, אז מרדכי כאן... מגיע בלבוש שק לשער המלך וכולי. אז באמת הדבר נודע לאסתר, מתחלחלת, שולחת בגדים להביא את מרדכי, הוא לא מוכן. ואז בפסוק ה' כתוב, ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר עמיד לפניה, ותקרא למרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי לרחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגן לו מרדכי את כל אשר קראו ופרשת הכסף וכולי וכולי, אני מדלג. ואז הוא מבקש לקראת סוף פסוק ח', הוא לא מבקש, אלא הוא נותן לו להראות את כתב הדעת, ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש לפניו על עמה. ויבוא התך ויגיד אסתר לדברי מרדכי, הוא מבקש ממנה להתחנן. ותאמר אסתר להתך ותצווה אל מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא, אחת דתו להמית. לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך ל-30 יום. אומר רב בויר, 30 יום, אסתר לא נקרא לבוא אל המלך. וכי השגחה לא יוכל הייתה ליצור מצב שבו, היא יודעת, היא לא, קראו לה, פעם, פעמיים, היא כבר באה אל ביתו בצורות פשוטות, בלי סיפורים, 30 יום. משהו כאן השתבש, משהו כאן קרה. זאת אומרת, 30 יום היא לא באה אל המלך. זה אומר שאולי עכשיו אחשוורוש מתעניין בנשים אחרות. היא לא כל כך מעניינת אותו עכשיו. ואם היא תבוא עכשיו אסתר, הוא יודע מה יקרה, הוא בכלל יסתכל עליה. ומי שבא אל המלך, חד אותו להעמיד, אם הוא לא נקרא. דרך אגב, זה מעניין שהיסטוריונים טוענים שאת הכלל הזה, ארכיאולוגים טוענים, שהכלל הזה שמי שבא אל המלך בלי שהוא נקרא, טבע או יצר אביו של אחשוורוש, מבחינה היסטורית, דריאביש. הוא יצר את הכלל שמי שבא אל נכנס אל המלך בלי שהמלך מוכן לקבל את פניו, אחד אותו להמית. זאת אומרת, יש כאן גם איזושהי תשתית ריאלית לכלל שמופיע כאן. ובכל אופן, משהו כאן עומד בניגוד למהלך של ההשגחה. זאת אומרת, משהו כאן קורה שלא מאפשר... להשגחה לפעול. אילו אסתר הייתה בת בית אצל אחשוורוש, הכל היה נראה באופן פשוט, הכל היה הולך בצורה פשוטה. למה כאן 30 יום אסתר לא נקרא אל המלך? ההשגחה לא יכולה ליצור כאן איזה משהו אחר? ובאמת, בגלל זה, בשלב ראשון, אסתר מסרבת. וגם זה כמובן עומד בניגוד, ככה איזשהו אבן נגף במהלך של ההשגחה. אסתר מסרבת. אם היא לא תסכים, אז זה לא יקרה. אומנם מרדכי אומר לה, שימו לב מה אומר למרדכי. בפסוק י"ג, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל דמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם הרשת החרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. וזה לשכנע אותה. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, להכנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום, עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדץ, לא לפי הכללים, וכאשר עבדתי, עבדתי. עכשיו תראו כאן, האמת יש כאן איזה אי קטן של דו-שיח יהודי בתוך כל האווירה הפרסית. זו שפה אחרת לגמרי. לא משתה, אלא צום. זה עולם אחר. יותר מזה, מה שמרדכי פתאום אומר דברים בלתי מובנים בכלל. מה זה? מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? ככה פתאום הוא מתרומם ומסתכל על הדברים באיזשהו מבט אחר לגמרי, לא מתוך האירועים הפשוטים. יש כאן משהו מסוים שאולי כיוון את האירועים למשהו כזה. איזשהו מבט אחר, לכאורה, מכל המבט שאנחנו מכירים בתוך המגילה, יש כאן זה שיח קטן בין אחיינית לדוד, כן? שמתנהל כאן בשפה אחרת לחלוטין לשפה של המגילה. והדו-שיח הקטן הזה שמובא כאן, הוא באמת איזשהו דו-שיח יהודי קצר, אבל הוא גם מבטא את ה... הכל עומד עליו על השאלה לכאורה, אם אסתר תסכים או לא תסכים ללכת לפני המלך אחשוורוש. כמובן השאלה גם מה יקרה אם היא תסכים, אם אחרי זה יתממש. אבל זאת השאלה שעליה הדברים עומדים. הציר הזה, הציר, אותה מהלך של השגחה, עומד על... תראה תרנגולת על איזושהי נקודה של או כן או לא, וזה תלוי בשאלה הזאת עצמה, האם אסתר תסכים או לא תסכים. אומר הרב ברויר, זה המהפך. למה זה המהפך? כי המשמעות העמוקה של המגילה היא לא ההשגחה הסמויה. המשמעות העמוקה של המגילה זה שההשגחה הסמויה רק מציבה אבני דרך. היא מציבה את התשתית. היא שמה לה הרבה יתדות שצריך לאחז בהן. אבל מה שחולל את המהפך זה לא השגחה עצמה. את המהפך יחולל לאדם שירתום את ההשגחה לצורך איזושהי מטרה שההשגחה אחרת בנויה אליו. אם לא יבוא אדם ויחליט עכשיו לקחת את כל מה שמזומן לו ולקשור את זה למהלך שההשגחה רוצה בו, אבל היא מנועה באופן מפורש מלבצע אותו, הדברים יתמסמסו לכאורה. זאת אומרת שבעצם המסר העמוק של המגילה זאת לא השגחה הסמויה בעשר פנים כזה שהדברים זורמים בדופן הקרקעי. זה לא המסר העמוק של המגילה. המסר העמוק של המגילה זה שהאדם צריך באיזשהו מקום להתבונן על הדברים ולראות איפה הוא צריך או מחויב ליטול את האחריות כדי שמרחוד ההשגחה לא תתבזבז. שמה שההשגחה עשתה מפרק א', כאשר היא סילקה את ושתי ושמה את אסתר וכו' וכו' וכו', יבוא לידי ביטוי מסוים בתוך המהלך של האירועים עצמו. ולכן הקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד, לא עושה את כל הדברים לבד. הוא שם את כל הנתונים, אבל האדם צריך לבוא עכשיו ולבצע בהם איזשהו מעשה שיוביל אותם לקראת יעדה. ואם הוא לא יעשה? אם הוא לא יעשה, אומר מרדכי בביטחון, רווח והצלה יעמוד ליהודי במקום אחר. ואני עכשיו קורא את זה לצד אחרת. מה זה במקום אחר? לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כבר שם את מה שהוא צריך לשים. אלא מי זה במקום אחר? מישהו אחר שיקח על עצמו את האחריות ויוביל לדברים לכיוון הנכון שלהם. זה נקרא מקום אחר. מקום אחר זה לא... הקדוש ברוך הוא עשה את מה שהוא צריך לעשות. הוא יצר את כל האירועים. אנחנו לא יודעים מה עוד הוא עשה בעולמו. אבל את התשתית הוא הניח. ועכשיו השאלה אם יבוא האדם שיסתכל על האירועים במבט כזה, ולא במבט כמובן, הרי מה אומר לה מרדכי? אל דמי בנפשך פשוט לפעול לפי אינטרסים הפרטיים שלך. אם את רוצה לבוח בית המלך, נגיד, תעשי את זה, לא יקרה לך, תוצאה מזה לא יצא משום דבר. אם תפעלי לפי אינטרסים, הייתי אומר, אנושיים, אבל אגוצנטריים, אבל אנושיים במובן הזה שהיצר מכתיב אותם, לא מבט, הגבוה אתה מכתיב אותם, אז זה מה שיקרה. השאלה היא כאן המבחן הוא האם אתה מבחן על הדברים באמת באירועים של האינטרסים הפרטיים שלך, או שאתה מוכן להתרומם לאיזשהו מבט אחר של האירועים, שאולי זה אתה עכשיו בכל רגע ורגע מזומן, אתה נשלחת באיזשהו אופן לבצע כאן מעשה הירואי כזה, שירתום את ההשגחה לקראת יעדה. זו השאלה שלך מבחינה אישית. לא להסתכל כאילו במבט בוטח שהשגחה תוביל את הכל ליעד הסופי והכל יהיה בסדר, אין מה לדאוג, הדברים לא כך. אתה מחויב להתבונן ולשאול איפה אתה צריך לשמש כאן איזשהו חוליה כדי שהדברים אכן יובלו לקראת יעדה. זאת אומרת, להתבונן על האירועים לא במבט כמובן של אינטרסים פרטיים, לראות אותם כאיזושהי השגחה כוללת שכאן יצרה את התשתיות, ואיפה אני יכול כאן לבצע מעשה. לכן המהפך למעשה איננו מתחולל על ידי השגחה. המהפך מתחולל על ידי האדם שמזהה את הפוטנציאל שתמון במה שההשגחה שמה בתוך האירועים עצמם. זה המשמעות העמוקה של הדברים. ולכן באמת יש כאן עיכוב, אבל העיכוב הזה הוא אותו מבחן שאדם צריך להתבונן לדברים במבט אחר מאשר המבט האינטרסנטי שלו. והוא המבחן האישי, האם באמת הוא יוכל בסך הכל להגשים את היעד הזה. מה שכאן לדעתי גם מחדד את העיקרון הזה שאכן יש כאן מפנה דווקא באותו אירוע, נראה לי מכיוון שיש לדעתי לא מעט סיבות לתמוך בקו הזה שהמהפך אכן מתחולל כאן. סיבה ראשונה היא פשוט, שאלת השאלה הפשוטה, מי הגיבור של המגילה? מי הגיבור? אז כמובן ישר עולות שני שמות, עולים שני שמות. או מרדכי או אסתר, אז מי הגיבור באמת? אם עוקבים אחרי המגילה, אני חושב שמתברר שיש באמת שני גיבורים, אבל יש חילוף תפקידים שמתנהל בדיוק באותו דו-שיח. הגיבור הוא הפעלתן, מי שעושה ויוזם ויוצא את האירועים עצמם. אנחנו יכולים לומר בצורה פשוטה שעד אותו דו-שיח שמתנהל בין מרדכי לבין אסתר, הגיבור הוא מרדכי. הוא מצווה עליה כל דבר, לא להגיד את המערכת מולדתה. הוא מצווה עליה הכל, והיא עושה מה שאומרים לה. אסתר היא כמעט, היא, לא, היא חפץ כמעט. אפילו לא רק מה שמרדכי אומר לה, אפילו מה שאסתרית אנשים אומר לה, זאת היא גם עושה. היא פשוט מובלת על ידי הדברים. היא לא עושה כלום, היא נלקחת לבית המלך. היא לא פועלת בסיכומו של עניין. מה שאומרים לה היא עושה. לכן עד פרק ד' אסתר היא בבחינת נציב בסיפור הזה. מרדכי עושה. בדרכים שונות. ברור שהוא הפעיל המרכזי מקראת הגיבורים בסיפור של המגילה עד פרק ד', עד האירוע הזה כאן. אבל כאן היא חולה למהפך. ברגע שאסתר מזהה את הכיוון, מכאן היא מתחילה לצוות על מרדכי. היא מצווה אותו לצום, היא מצווה אותו לכנות היהודים. כבר יש כבר פקודות. היא כבר יוזמת, ומכאן ועלה, אכן האירועים ממשיכים. היא יוזמת את ההגעה אל המלך, את הכניסה וכו' וכו'. כל האירועים לאחר מכן. לכן קו פרשת המים מבחינת הגיבורים הוא מרדכי מכאן עד פסוק ד', עד פרק ד', ומכאן אסתר כבר מתחילה להוביל את האירועים באופן אחר. לכן זה מהפך לא רק מבחינת ההשגחה, אלא גם מבחינת השאלה הספרותית, מי כאן גיבור מבחינת הסיפור עצמו. אבל יש כאן משהו, נראה לי, גם עוד יותר עמוק. דיברתי על ההקבלה לסיפור יוסף ואחיו. בסיפור יוסף ואחיו, אז ברור, הגיבור יוסף. מרדכי ואסתר, מה הם ביחס ליוסף?
נגידו.
מה? אתה אומר, הם שייכים לבנימין, בסדר? אז אפשר למצוא את ההקבלה הזאת, אבל אני רואה שכאן הקבלות, אני אומר ככה, דמותו של יוסף מתפצלת על פי תכונותיו. יש שתי תכונות שקיימות אצל יוסף, וכל אחת מובלטת, כאילו, זה איזושהי אנליזה, הייתי אומר, איזשהו ניתוח של הדמות של יוסף, ושתי דמויות ממשיות, אחת מרדכי ואחת אסתר. מה כל אחד עושה? אסתר נושאת חן לפני כל רואיה. גם יוסף. בכל מקום שהוא בא, הוא מוצא חן. ואז הוא כמובן מציבים אותו במקומות הנכונים. לאט לאט הוא מתרומם.
ירא אלוקים,
מרדכי. מרדכי, הייתי אומר, לא עקירת אלוקים, אלא מרדכי רואה את האירועים מפרספקטיבה לא ארצית. הוא רואה את האירועים ממבט אחר, בגן יוסף. יוסף כל הזמן שואל את עצמו את השאלות באמת, אם האלוקים רוצה להגיד לפרעה דברים שהוא רוצה לעשות, מה כאן קורה, כמובן בסוף הסיפור הוא רואה יפה את כל המהלך הגדול של מכירתו למצרים, לעבדות. אז גם מרדכי הוא זה שרואה את הדברים מלמעלה. אפשר להגיד שהתכונה הזאת של הראייה של ההשגחה מצד אחד היא תכונתו של יוסף שמובעת על ידי דמותו של מרדכי, והתכונה של נשיאת חן שפורצת דלתות לכל המקומות זו התכונה שמתלבשת על אסתר. ושניהם ביחד מגלים את הדמות של יוסף. עכשיו, מי שרואה את האירועים בשלב ראשון זה מרדכי. הוא רואה את האירועים במבט כזה. הרב אברהם שמע כתב מאמר חשוב פעם לשאלה למה אסתר לא הגיד את המוות מולדתה. הוא טוען שזה מופיע פעמיים במגילה שמרדכי מזהה פוטנציאל מסוים כבר בראשית הסיפור בזה שהיא מגיעה למלכות. לכן יש כאן איזשהו משהו שהוא כבר מזהה בתחילתו איזשהו מימד השגחתי מסוים שצריך לבדוק אם הוא יתממש באיזושהי צורה. לכן הוא מחליט לפעול באופן כזה. ונראה שמרדכי באמת זאת המבט שלו. המבט הזה שרואה את הדברים במבט כזה ורואה את האפשרויות התמונות באירועים לא במבט שטחי של הקרקע, של קרקע המציאות. אבל אסתר היא פורסת דלתות. היא נושאת חן. בכל מקום שהיא מגיעה, היא באמת מצליחה למצוא חן, וזה גורם לכך שהדברים מתחשים. זאת אומרת, היא המיישמת. כל זמן שהיא הייתה, אפשר להגיד, בתוך הארמון, שרויה בתוך זה, לא מבינה את האירועים עדיין, אז היא הייתה חלק מהארמון. ברגע שמרדכי מצליח להעביר אליה את אותו מבט, היא נרתמת לאירועים, ועכשיו היא המבצעת שלהם. ובפרק ד' מתחולל המהפך באמת. היא מתחילה לבצע, היא מוכנה לבצע מהלך מסוים. יתר על כן, נדמה לי שגם אם נתבונן באופן שבו אסתר פחות פועלת באמת באירוע הנקודתי, שהוא באמת האירוע של המהפך הגדול, במקום שבו היא מחליטה לפעול ולהיכנס למלך למרות שהיא לא נכנסת כדת, נוכל לראות כאן אולי דבר שאני מסתפק עם הוא על דרך הדרש, הוא באמת מבטא את הפשט, לפחות יש מימדים שלדעתי הם פשט, אבל יש דברים שאני מתלבט האם הם בבחינת דרש. לא שדרש זה גנאי גדול, אבל באמת מדרש שאני בא מתוכו בדרך כלל זה לא... זה נחשב כדבר שכולם יכולים לעשות, להגיד וורט, זה לא זה, אבל לחפש פשט זה הרבה יותר מסובך נראה לנו, לפחות בבית מדרש הזה. אז אני מתלבט באמת, אבל אני רוצה באמת לראות את האירוע הזה שבו אסתר רוצה להיכנס פנימה, או לפחות מחליטה להיכנס פנימה, ולבחון רק לנצח אותו, מפתן בכלל הלשון שלו והסגנון שלו, כדי לבחון האם באמת יש כאן איזושהי נקודה נוספת שאפשר לומר על העניין. אני מדבר על פרק ה', בו הפרק שבו אסתר מחליטה להיכנס, וזה באמת, תחילת הפרק, הנקודה שבה היא מחליטה לבצע ולממש את ההחלטה שלה. אז כתוב כך, בפרק ה' פסוק א', והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. והיא כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ואז המלך אומר לה, וכמובן זה הפתח לכל המלך לאחר מכן. הנקודה היא שכמובן היא עושה אקט של מסירות נפש, אקט שבו השאלה היא האם הוא יושב את השרביט כן או לא, זאת השאלה, זה המתח הגדול בתוך הסיפור, וזו השאלה האישית, היא מחליטה להקריב את עצמה, וזה פותח פתח להשגחה לפעול דרכה. אני רוצה רגע לנתח את הביטויים שמופיעים כאן. הנקודה הראשונה כאן היא, קודם כל, כתוב שאסתר עומדת בחצר בית המלך הפנימית. הביטוי החצר הפנימית מופיע בעוד מקום בתנ"ך.
במשקל, במקדש.
בסיפור יחזקאל במקדש, נכון? בפרק, אם מי רוצה, שרוצה לעיין, יחזקאל מ"ד, שם זה מופיע בצורה מפורשת, בפסוק י"ז, והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו, גם זה יותר מזה, בבואם בגדי פשתים ילבשו, ואסתר שנכנסת פנימה, מה היא עושה? היא לובשת מלכות. יתר על כן, הביטוי הנוסף שכבר צד את אוזננו, זה שהמלך, כתוב עליו, המלך יושב על כיסא. המלך יושב על כיסא. ישעיהו פרק ו'. כן, גם שם באמת כתוב מפורש עוד בפסוק א', ויראה את אדוני יושב על כיסא, רם ונישא. עכשיו השאלה, האם העיצוב הסגנוני של הפרשייה הזאת לא רוצה לתת תחושה שאסתר עכשיו נכנסת לאן? אלא מקדש. אז המלך יושב כאן, אמנם המלך חשברוש, וזה החצר הפנימית. יותר מזה, אפשר לומר. כשאסתר אומרת לפני כן למלך, היא אומרת לו כך, סליחה, אל מרדכי, היא חוזרת לפרק ד', היא אומרת לו, לך, פסוק ט"ז, לך יושב את כל היהודים, אני נמצאים בשושן וצומו עלה. ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום. גם אני ונערותי אצום, כן? ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדה. וצומו עליי, ובכן אבוא אל המלך. אני עכשיו חוזר לפרשייה בויקרא, פרק ט"ז, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. בכן אבוא אל המלך. כמובן, מתי עושים את זה? באיזה יום?
יום כיפור.
מה עושים ביום כיפור? צמיד. זאת אומרת, האם כל העיצוב של הכניסה של אסתר לחצר המלך הפנימית לא מעוצב באותה תבנית של כניסתו של הכהן הגדול אל קודש הקודשי? שכמובן, כתוב שם, שאם, דרך אגב, גם שם כתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה, כתונת בקודש ילבש, יש כאן דגש על לבושו, וכמובן גם, אל יבוא בכל עץ, זה לא כדעת לבוא אל הקודש בכל עץ, ואם הוא יבוא בכל... הקפסוק אומר כך, ואל יבוא בכל עץ אל הקודש מבית לפרורת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות. זאת אומרת, אותה סיטואציה של שאלה אם היא תמות או לא תמות, אבל גם כאן, בעצם גם היא לא יודעת אם עבדתי, עבדתי או לא. זאת אומרת, האם יש כאן עיצוב מכוון של הכניסה של אסתר, חסר המלך הפנימית, כאיזשהו עיצוב שאומר לנו, ייתכן כאן שאתה צריך לתפוס את כניסה של אסתר לפני המלך כאיזושהי כניסה מעין זו של, של, של הכהן הגדול לקודש הקודשים, באותו אירוע שבו הוא מבקש על עמו, ואם הוא יצא חי או לא יצא חי, זאת שאלה בפני עצמה. זאת אומרת, איזשהו מצב גורלי כזה שבו הוא צריך לבחון את הדברים, ואסתר כאן עושה משהו מעין הכהן הגדול. הכהן הגדול שהוא נציגו של העם, שנכנס באותו זמן קריטי לקודש הקודשים, ומקביל אליו, אסתר שהיא מעין הכהנת הגדולה עכשיו, שלבשת מלכות, בגדי כהונה כביכול, לפני המלך, ובעצם אולי באמת היא לפני המלך חשברוש, אבל זה שצמים ברקע שלה זה אומר שלא צמים כדי שהמלך חשברוש יתרצה, אלא כדי שמלכו של עולם יתרצה. ולכן הצום ברקע מציב אותה לא רק בפני המלך חשברוש, אלא בפני מלכו של עולם. וכל הכניסה מעוצבת באותה תבנית כדי ליצור לך באמת מעין יום כיפורים שבו הכהן נכנס באותו רגע קריטי.
גם הצום.
זה מה שאני אומר, הצום עצמו שמביא ליום הכיפורים. אז האם כאן בכל אותו אירוע באמת יש כאן ניסיון לעצב אירוע דומה? אני אומר, אני אמרתי, אני לא משוכנע בזה עד הסוף, אם זה הגבול הדרש ובאמת הפשט. יש כאן לא מעט נתונים לפחות, ספרותיים, שיכולים אולי לחשוב על עיצוב כזה של הדברים בכזאת צורה. אבל השאלה באמת, האם יש כאן איזשהו רצון להפעין את כל האירוע הזה באותו מטען שיש לכניסתו של הכהן הגדול, ובסך הכל זה כן מציב אותנו בפני השאלה, האם באמת ההשגחה תענה לאותה מסירות נפש של אסתר, ואכן תוביל את המהלכים לכיוון שלה, או באמת, כאשר עבדתי עבדתי. זאת השאלה שעולה. נדמה לי שאפשר להוסיף עוד נקודה, ששוב, גם בה אפשר לדייק, והפעם... מתוך ההקבלה לסיפור יוסף. פרק ה' פסוק א' מתחיל, והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. סליחה, ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימי. הביטוי והיא ביום השלישי, זאת אומרת? אז אני באמת חושב, ולא ראיתי באמת שמישהו שם לב להקבלה הזאת בסיפור יוסף, שמצאו המון הקבלות בין המגילה לסיפור יוסף. אבל זה כאן נראית לי הקבלה מעניינת. כי באמת אנחנו מוצאים בסיפור יוסף, בפרק מ' פסוק כ', והיא ביום השלישי, יום הולדת את פרעו, ויעס משתה לכל עבדיו, וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו, וישב את שר המשקים על משקהו ויתן הכוס על כף פרעו, ואת שר האופים תלה כאשר פטר להם יוסף. כאן נראה לי, ושוב המספר, רוצה להפעים כאן מטען נוסף לעניין הזה. ביום השלישי, כאשר אסתר נכנסת פנימה, השאלה שעומדת על הפרק היא, כמו מי תהיה? כמו שר המשקים או כמו שר האופים? האם הוא יישא את ראשה או יישא את ראשה מעליה? האם הוא יתלה אותה? אז העיצוב הזה של הסיפור, שוב, באותה מטבעות לשון של סיפור יוסף, מחדד את הנקודה שהנקודה כאן היא באמת קריטית. זאת אומרת, המשמעות אולי של הדברים הוא באמת, לפחות אם אני מנסה ככה לגבות את הטענה של מורי ורבי הרב בוער, שבאמת השאלה, או לפחות המנקודת המהפך של הנגילה, אחרי כן הכל צריך להתחולל בידה של ההשגחה, אבל השאלה המרכזית היא, באים כאן האדם, א', מוכן להתבונן לאירועים במבט כמו של מורדכי, שהוא רואה בהם את הפוטנציאל של ההשגחה שגלום בהם, וב', האם האדם מוכן להקריב את נפשו, כמו אסתר. זאת אומרת, זה לעצם המבחן. המבחן, וכאן, אם שני הדברים מתרחשים, אז ההשגחה, כל מה שהיא עשתה, אכן בסוף בא לידי ביטוי, ואכן היעד של ההשגחה מתממש. אבל השאלה של ההשגחה תלויה ברצונו ובנכונותו של אדם לממש את אותם נתונים שההשגחה שתלה בתוך האירועים הארציים, ואם הוא לא יפנה עורף אליהם, אז באמת כל יגיעה כביכול של השגחה יהיה לריק, או שמישהו אחר ייקח את האחריות ויצא את הדברים ויוביל את הדברים לכיוון אחר. הרעיון הזה שהמסר העקרוני של המגילה הוא לא ההשגחה הסמויה בלבד, אלא האחריות של האדם להתבונן על האירועים, מקורת מבט של ההשגחה, בשביל עצמו איפה הוא נטבע לבצע מעשה, כדי שההשגחה באמת תתממש או תובל אל היעד שלה, זה רעיון שנראה לי רעיון יותר עמוק מאשר הרעיון המקובל לחשוב בדרך כלל, שזו השגחה שפועלת בהסתר, והיא מובילה את הכל לקראת היעד שלהם. רעיון כזה כמובן מותיר את האדם חסר אחריות. מה צריך לעשות? כלום. יושב, והדברים יגיעו ליעדה. אבל המסר שמופיע כאן הוא לא כזה. אלא הוא תובע מן האדם להתבונן בכל פעם מחדש על האירועים, ולחשוב איפה הוא נקרא לבצע מעשה שיש בו לא פעם פעולה כנגד האינטרס הפרטי שלו, ואולי אפילו מסירות נפש מסוימת, ואם הוא אכן ימלא את התביעה הזאת, אז יהיה סיכוי שבאמת אז ההשגחה תביא את אותם דברים שהיא זימנה מראש, אכן הם יקרמו עור וגידים ויבואו לידי ביטוי בתוצאות שלהם. נדמה לי שרעיון עקרוני כזה מצוי בתפיסת הרמב״ם את ההשגחה. הרמב״ם בכמה מקומות, מורה נבוכים, כשהוא דן בשאלת ההשגחה בכלל, כמובן יש דיון ארוך בשאלה איך ההשגחה פועלת, איך ההשגחה הפרטית פועלת, בתפיסה של הרמב״ם עצמו, שבדרך כלל רואה את הדברים על פי חוקיות כללית, אבל אחת המפתחות המרכזיים להבנת שיטתו של הרמב״ם בעניין הזה, היא ההבנה שההשגחה בדרך כלל ובעיקר פועלת דרך הפעולות של בני האדם. מחשבה מאוד, הייתי אומר, פופולרית היום, היא לחפש את ההשגחה באירועים המקריים. איפה ההשגחה פועלת? במקום שאדם לא פועל. אם אדם פועל, אז מה? זה לא השגחה, זה הוא עושה. אז איפה ההשגחה נמצאת? קרה המקרה. לכאורה המקרה, באמת השגחה. זו התפיסה הפופולרית. שבאמת אירועים מזדמנים כאלה שעולים ומדי פעם קוראים ומתחשים, שמה קדוש ברוך הוא כביכול נמצא. ואז הזדמן איזשהו אירוע מסוים, ופתאום האירוע הזה עשה, אז אומרים, יד השם. הרמב״ם רוצה לטעון שעיקרה של ההשגחה הוא לא באותם אירועים מקריים. אם מדייק דבריו, זה אלא באופן שבו האדם מסוגל לרתום את האירועים המקריים ליעדים מכוונים. יותר אם כן נגיד אפילו. האירועים המקריים יתבזבזו לחלוטין אם האדם לא יעשה מעשה שיהפוך אותם לבעלי משמעות. זאת אומרת, אירוע מקרי, אם אדם לא יחשוב ולא יפעל באופן כזה שבו הוא מנסה לרתום אותו למהלך הכולל, הוא יהפוך לאישה מקרי. חסר לכאורה כל משמעות. למרות שהשגחה זימנה את הדברים באיזשהו אופן כזה או אחר. המבחן המרכזי של האדם הוא להיות איזשהו כלי שדרכו ההשגחה תבוא לידי ביטוי. ולכן ההשגחה בראש ובראשונה, או לפחות הייתי אומר, המקום המרכזי שבו היא פועלת, זה דרך הפעולות האנושיות, שהן מזדהות עם המהלך של ההשגחה. ברגע שאדם מקבל את המבין, או לפחות תופס, או מבחין באיזשהו אופן במגמות של הדברים, ונרתם לא מתוך גישה פרטית אגוצנטרית, אלא מתוך איזשהו ביטול של האינטרסים הפרטיים שלו, לקראת היעדים הללו, אז הוא פותח פתח להשגחה, לבוא לידי ביטוי באופן רציני. ונראה לי שזה המסר העמוק, לפחות לפי הקו של הרב בויאר, של המגילה עצמה. לא של ההשגחה הסמויה שפועלת ללא מעשה ידי אדם, אלא הפוך. של ההשגחה, שדווקא על ידי מעשיהם של בני אדם, בא לידי ביטוי שלם, ואותם אירועים שהיא זימנה, אכן מתממשים בסיכומו של עניין, ומצליחים לבוא אל ידם בסיכומם של דברים, ואותו מהפך שהתחולל לאחר מכן, אכן התחולל, אבל בכוח אותה מסירות נפש אנושית.